מדהים לשמחה. מי שכבר שמע או מי שכבר התראינו קודם, שצריך להתחיל בשבח, גם בשבח אכסניה וגם מצד זה שמי שלא מחויבת, מחויבות להישאר עוד כל הלילה או חלק מהלילה או בכלל עושות את זה, אז ודאי שזה יאמר לשבח. אבל תמיד אני משתדל גם ללמד סנגוריה על הגברים, שגדול המצווה ועושה מי שלא מצווה ועושה. אני לא חושב שמי שבא לשבת ללמוד ביום הזה, יום המיוחד הזה של שנה רבה, של חיתום הדין, ודאי זה למעלה יחשב. המקום המקודש הזה של קבר אחר שאנחנו זוכים לפקוד אותו, הדברים יגידו את שלהם. אני בחרתי רוצה לדבר, ללמוד ביחד את העניין של השמחה בחג הסוכות, השמחה המיוחדת של חג הסוכות. שומעים? בסדר? התורה בפרשת המועדות אומרת לנו שיש שלושה רגלים, ושלושה רגלים שבו אנחנו צריכים להתראות ולעלות לפני הקדוש ברוך הוא, ולא תראו פני ריקם, חג המצות, חג השבועות וחג הסוכות. וכל אחד מאפיין את החג משהו מיוחד, עניין מיוחד, אופי מיוחד, שעל פי זה הקדוש ברוך הוא קבע את החג. חג המצות, אנחנו אומרים במחזור, בתפילה, זמן חירותנו. חג שבועות, זמן מתן תורתנו. חג הסוכות מקבל שם או עניין מיוחד, אנחנו אומרים זמן שמחתנו. עניין של השמחה הוא שייך לכל החגים, לא רק לחג הסוכות. בכל חג יש את מצוות השמחה. אמנם היא נלמדת מחג הסוכות, אבל היא שייכת לכל הרגלים. אנחנו צריכים לבוא ולשאול בעצם במה מתבטאת השמחה הזו של חג הסוכות. ושאלה נוספת היא, איך השמחה הזו של חג הסוכות מאפיינת אותו ומציינת אותו ביחס לשאר החגים? אם אנחנו יודעים שחג פסח, זמן חירותנו, זה ברור על מה? זה ברור על שזה נקבע בתדבר בניסן, כי זה היום שיצאנו ממצרים, וזה היום שבו נהיינו בני חורים, ויצאנו לחירות, עם ישראל יצא לחירות, עם ישראל קיבל את הגוף הלאומי המיוחד שלו בידי שיצא מעבדות של פרעה, מעבדות של מצרים, להיות עבד להשם. והמטרה ברורה שהולכים לכיוון מתן תורה, שבעה שבועות לאחר מכן. מקבלים את התורה, זה היציקה של הנשמה, היציקה של התוכן לגוף הזה. מתן תורה שהיה בו וסיוון. אז אם כן, שני הרגלים האחרים, מובן מאוד למה חוגגים אותם בזמן הזה, ומה עניינם? זמן החירות וזמן מתן התורה. כשמגיעים לסוכות, השאלה בעצם עולה, למה הוא נקרא שמחתנו? מה המיוחד בשמחה שלו? ומה העניין של השמחה כדבר שמציין שאנחנו צריכים לחגוג אותו? מה אנחנו חוגגים בדיוק? את מה אנחנו חוגגים? יותר מזה, הרמב״ם בהלכות לולב, שזה בעצם הלכות תוקה, יש הלכות תוקה, אבל הלכות לולב בסוף שלו הוא כותב, אף על פי שכל המועדות מצווה לצמוח בהם, ולכן זה מה שאמרנו שבעצם מצוות השמחה קיימת בכל אחד מהמועדות, בחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה יתרה, שנאמר וצמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. רמב״ם לומד שיש דין מיוחד של שמחה בחג הסוכות, שמחה יתרה, והוא לומד דווקא מהפסוק וצמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. זה דיונים על הרמב״ם, למה הוא מביא דווקא את הפסוק הזה ולא לומד את זה מהפסוק שהגמרא, אם מדברים על שמחת בית השואבה, ושבתם מים מעייני הישועה, ששם שבתם מים בצפון מעייני הישועה, זה הפסוק שהגמרא מביאה. רמב"ם לומד את זה עם פסוק, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. שיש דין שמחה, זה שייך ליום טוב, לחג הסוכות, לא לבית השואבה. ואחר כך הוא מסביר בתיאור הנפלא איך הייתה מתקיימת שמחה בית השואבה, וכיצד היו עושים ערב יום טוב הראשון, היו מתקנים במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה, כדי שלא יתערבו אלו עם אלו. גם כשעושים שמחה, דווקא בזמן של שמחה, במצב של גילוי שמחה גדולה, צריך לעשות תיקון גדול, צריך לעשות סייג ושמירה, ומתחילים לשמוח במוצאי יום טוב הראשון, וכן בכל יום מחולו של המועד מתחילים וכולי. זה השמחה שהייתה בעצם בכל יום ויום בבית המקדש, ואיך הייתה שמחה זו? החליל מכה ומנגנים בכינור ובנבלים ובמצלתיים, וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי שיודע בפה בפה, ורוקדים ומספקין ומטפחין ומפזזים ומחקרים, כל אחד ואחד כמו שיודע, ואומרים דברי שיר ותשבחות, ושמחה זו לא דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. מצווה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה עמי הארץ לכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים ונגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, מה עושים? האנשים והנשים כולם באים לראות ולשמוע. שם את זה בסוגריים, זה שמח קצת שבשמחת תורה בהקפות יש קצת שאנשים באות לראות ולשמוע. היום יש כבר יותר מנהג שנשים רוקדות, אבל אולי מכאן צריך לראות שהסדר הוא כזה שמי ששייך לשמחה הוא זה שרוקד, והשאר העם, נשים וטף, באים לראות ולשמוע, ומזה לקבל את הרושם שבונה אצלם את מה שהשמחה הזאת אמורה לבנות אצלם. אז אם כן אנחנו מדברים על שמחה יתרה שהרמב"ם מביא לנו, ומתאר את השמחה הזאת של שמחה בית השואבה כחלק משמחת הסוכות, אז אנחנו שוב בעצם עולים עוד יותר לבוא להבין שיש פה משהו אחר, משהו מיוחד שמאפיין את חג הסוכות בשמחה שלו. ולמה? ומה העניין של השמחה הזאת? שמחה שהייתה במקדש נקראת שמחת בית השואבה. הגמרא מסבירה שמחת בית השואבה, למה שמחת בית השואבה? על שם זה ששואבים את המים מהשילוח, ולכן נקרא שמחת בית השואבה. כך אומר הבבלי. אבל הירושלמי כותב ששמחת בית השואבה נקראת שמחת בית השואבה כי משם שואבים רוח הקודש, שנאמר ושאבתי מים וצצון ממעייני השואה. ואמר רבי יונה, יונה בן אמיתי, זה שקראנו את ההפטרה שלו ביום כיפור, יונה בן אמיתי מעולה רגלים היה, ושם קיבל רוח הקודש, ומשם בעצם התחילה נבואתו, וזה שהוא עלה לרגל. המציאות הזאת של השמחה, המציאות הזאת של השמחה יתרה, גילתה ועוררה אצלו מדרגה מאוד מאוד גבוהה ועליונה, עד שזכה לרוח הקודש. אני רוצה לראות קצת את הדיון, כשהתורה באה ודיון של המפרשים, של הראשונים על התורה, על הפסוקים שהם למדים אותנו את העניין של הסוכות. התורה אומרת לנו, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות, ולכאורה זו הידיעה שמלווה אותנו בחג הסוכות, וכשאדם יושב בסוכה, צריך לדעת לשם מה הוא יושב בסוכה. למען ידעו דורותיכם. רש"י, שהוא גדול הפשטנים, כשרש"י מפרש, הוא משתדל לפרש, זה עניינו, לבוא לפרש את הפשט. רש"י מפרש, כי בסוכות הושבתי, מה הסיבה שחוגגים? ענני כבוד. זה כולם מכירים. ענני כבוד, זה דבר שגם עליו צריך לבוא ולהרחיב אל העניין של ענני כבוד. מושג שלכאורה הוא שגור בפה, אבל לא מובן כל כך מה זה העניין הזה, של ענני כבוד. שעם ישראל הסתופף בצילם 40 שנה. אבל רש"י הוא פשטן. למה רש"י לא מפרש כי בסוכות הושבתי את בני ישראל? שם התרלבו בסוכות. למה ראש הביא את ישר את ענני הכבוד? אבן עזרא, רבי אברהם אבן עזרא, שגם הוא לקח על עצמו את העניין של הפשט, הוא דווקא כן נוטה לפשט של העניין. כי בסוכות, אומר רבי אברהם אבן עזרא, שהיו עושים אחר שעברו ים סוף סוכות. וככה הוא גם עונה על השאלה איך זה קשור ליציאת מצרים, ואיך זה קשור אולי לזמן של סוכות, שזה בתשרי. ואף כי במדבר סיני שעמדו שם קרוב משנה, וכן מן כל המחנות. והנה גם זה הבא זכר ליציאת מצרים. במשל השואל למה בתשרי, זאת המצווה, יש להשיב, כי ענן השם היה על המחנה יומם והשמש לא יקיא אותם. כלומר בזמן של הקיץ, מה שבעצם מקיא, מה שבעצם שמר על עם ישראל מפני החום, זה ענן השם. מתי השתמשו בסוכות? מימות תשרי החלו לעשות סוכות בעבור הקור. אז הסוכות היו סוכות אמיתיות שעם ישראל בנה לעצמו כשהתחילה תקופת הקור בתשרי. אז אבן עזרא באמת מחזיר אותנו לפשט, שעל מה אנחנו רוגים לחג הסוכות? על שם הסוכות שעם ישראל בנה לעצמו כשיצאו מארץ מצרים. מתי? בזמן תשרי. על הרשב"ם אנחנו כרגע אני אדלג, אבל גם הוא בעצם בא ומכניס לנו פירוש מסוים. נעבור לרמב"ן. הרמב"ן מפרש כמו רש"י, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ענני כבוד, לשון רש"י. כותב הרמב"ן, והוא הנכון בעיניי על דרך הפשט. הרי זה מחלוקת בחז"ל, האם זה סוכות ממש או ענני הכבוד. אז מה הרמב"ן מכריע פה ואומר, זה נכון בעיניי על דרך הפשט? הפשט זה ענני כבוד, הפשט זה סוכות, גם הפסוק אומר סוכות. אז הרמב"ן רוצה להסביר למה זה הפשט, איך אפשר לקרוא לענני כבוד סוכות? כי ציווה שידוע דורות את כל מעשה השם הגדול אשר עשה עמהם להפליא, ששיקן אותם בענני כבודו כסוכה, כעניין שנאמר, איפה אנחנו יודעים שענני כבוד נקראים סוכות? וברא השם על כל מכון הר ציון והמקראה ענן יומם, ועשן ונוגה אש להבה לילה, כי על כל כבוד חופה וסוכה תהיה לצל יומם מחורב. אז רואים שהסוכה היא חלק מהביטויים של דברים שלא מבטאים כאן סוכה פיזית, אלא ענן, עשן, כבוד. הפסוק קורא לזה סוכה. ומפני שכבר פירש שענן השם עליהם יומם ועמוד אש לילה, אמר סתם כי בסוכות הושבתי, שעשיתי להם ענני כבוד סוכות להגן עליהם. והנה ציווה בתחילת ימות החמה בזיכרון נציאת מצרים בחודשו ומועדו, וציווה בזיכרון הנס הקיים והנצא להם כל ימי עמידתם במדבר בתחילת ימות הגשמים. ועל דעת האומר סוכות ממש עשו להם, החלו לעשותם בתחילת החורף. פה הוא חוזר לפירוש של אבן עזרא. אז אם כן, הרמב"ן מחזיר אותנו לדברי השם, מחזיר אותנו לעניין של הסוכות, לעניין שעם ישראל כשיוצא ממצרים זוכה להסתופף בסוכות. על שם זה אנחנו חוגים לחג הסוכות. ובאמת יש ככה פותח הטור את הלכות הסוכה, שכשאדם יושב ונכנס לסוכות אז הוא צריך לדעת שהוא עושה גם את הסוכה לזכר ענני הכבוד, ודרך הכוונה של הישיבה שבסוכה, למען ידעו דורותיכם, וזו הידיעה שמלווה את האדם בזמן שיושב בענני הכבוד. אני מוסיף את העניין של ענני הכבוד, וזה מוסיף אולי לדיון שלנו, האם אנחנו באים וחוגגים את החג על שם ענני הכבוד הללו? מה מאפיין את ענני הכבוד מעבר לשאר המצרים שהיו במדבר? היה גם בער, היה גם מן 40 שנה, היה גם מדרש אומר, שמלותיכם לא בלו מעליכם, ונחש שרה והקר, אז לא תגידו שזה מה שענני הכבוד שמרו, אבל גם קריאת ים סוף. לא ראינו שהתורה קבעה רגל או חג על אחד מהניסים הללו. אז מה מאפיין את ענני הכבוד? במה מצוינים ענני הכבוד כסיבה שנחגוג עליהם חג בפני עצמו, רגל בפני עצמו? רשב"ם כותב על העניין הזה של למען ידעו דורותיכם, סוכה ממש, מחזיר אותנו לסוכה אמיתית. וזה טעמו של דבר, חג הסוכות תעשה לך באוספך מגורנך ומקביך באוספך את צבועת הארץ, ובתיכם מלאים כל טוב דגן ותירוש ויצהר, למען תזכרו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל במדבר 40 שנה בלא ישובו ולא נחלה. ומתוך כך תתנו הודעה למי שנתן לכם נחלה ובתים מלאים כל טוב, ואז אמרו בזבבכם כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז הרשב"א מכניס טעם למצווה גם לזמן של סוכות בחג התשרי, וגם העניין של הסוכה עצמה, שאדם עם כל העושר וכל הטוב שהוא עושה בזמן הזה שנפגש עם כל התבואה של כל הזמן, אז הוא יודע שמי נתן לו את זה, מי המקור של זה. הסוכות הם מציעים אותך מהדירת קבע, מוציאים אותך מהבית, מוציאים אותך מהכל טוב, לדעת שאתה נמצא תחת כבוד השם, תחת השגחת השם, והוא המקור לכל השפע והטוב הזה. ככה בעצם יושב הרשב"ם. אבל אני נשאר בעניין של ענני הכבוד, וככה בעצם נפסק גם בשולחן ערוך שמביא את העניין של ענני הכבוד, עניין של הסוכה. האם אנחנו בעצם מגיעים אולי לדבר שמה שהתחלנו בו, עניין של השמחה, ואולי נגזים קצת במה שחז"ל אומרים, שמי שלא ראה שמחה בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. מה הפשט של הדברים הללו? לא ראה שמחה מימיו? אדם לא ראה שמחה אחרת כל החיים שלו? לא נפגש בזה שחיתן את הבת, או בזה שעשה מעשה גדול, או זכה לאיזה דבר גדול? רק שמחה בית השואבה נפגשים עם שמחה? אם לא נמצאים בבית השואבה לא רואים שמחה? כדרכי כשאנחנו מדברים ביחד, אז אני מהיר עוד הערה. בהלכה ידוע שבעצם נשים פטורות במצוות סוכה. גמרא מסכת סוכה דן על זה, אומרת שאולי זה נלמד מהמיעוט של האזרח למעט נשים. זאת אומרת שזה רואים שביום כיפורים זה לא ככה, כי ביום כיפור האזרח זה גברים והאזרח זה בא לרבות נשים. אז הגמרא דן בסוף הגיע למסקנה שזה הלכה למשה מסיני. רחמים הסמיכו זה על הפסוק, ובעצם נשים פטורות במצוות סוכה כי מצוות עושה שהזמן גרמה. ככה שואלת הגמרא, הרי זה מצוות עושה שהזמן גרמה, אז לא צריך שום פסוק. נשים פטורות מצוות עושה שהזמן גרמה. אומרת הגמרא שלא תבוא ותלמד גזירה שווה במקום אחר מפתח של נשים חייבות, ונלמד גזירה שווה שגם בסוכות יהיו חייבות בפסוק, למעט שנשים יהיו פטורות מצוות סוכה. אני מעיר את ההערה הזאת כדי להגיד נשים פטורות מצוות סוכה. נשים לא צריכות להיכנס לסוכה, יכולות לקיים את כל החג הזה מחוץ לסוכה. לאור הדברים שנאמר עכשיו, אני שואל, האם הנשים לא שייכות לזה? האם הנשים מחוץ לעניין בצד הזה? נכון שזה מצוות עשה, נכון שזה נוגע אולי לכל היסוד שנשים פטורות מצוות עשה, כי יש להם עניין גדול אחר שהמצוות עשה אולי מגבילה אותה. אבל לכל המהלך הזה של חג הסוכות, לשמחה יתרה, לשמחה גדולה, לזמן שמחתנו, האם האישה היא בחוץ? אני לא פמיניסט, ואני גם לא בא והופך עכשיו, אבל אני חושב שכמו שכבר דיברנו בפעמים אחרות שנפגשנו, דרך המבט הזה, דרך השאלה הזאת, האישה עכשיו מקבלת מדרגה הרבה יותר גבוהה, מדרגה שלמה. התחיל את המהלך. יש סיפור שמופיע על שיחת גדולים, שיחת ענקים. כתוב שתלמידי חכמים אפילו שיחת חולין שלהם שיחת תלמוד, כל שכן שמדובר על ענקי עולם שיושבים והם מצליחים בדברי תורה. אותנו זה צריך לבוא ללמד משהו. סופר שהגאון מבינה, גאון רבי אליהו מבינה, ישב בסוכה. מי ישב בסוכה של הגאון? גם כל גדולי עולם יושבים. ואומר להם הגאון, מניין שקיים אברהם אבינו מצוות סוכה? ואומר להם שנאמר, התורה מספרת לנו פרשת חיי שרה, והשם בירך את אברהם בכל. אומר הגאון שהמדרש אומר, מה זה בכל? בכל זה סוכה. פסוק הזה עצמו יש עליו הרבה פירושים, מה זה הבכל. הרבה מכירים אולי שזה בת הייתה לו לאברהם, ובכל שמה. יש מדרש אחר שאומר, בכל זה בן, מניין האותיות, בית כף למד זה בן, כי כף למד זה נוד. זה כבר יותר מובן מצד עכשיו, כי אחרי פרשת, אחרי שכתוב הפסוק הזה, יש פרשת שהולכים לבחור את רבקה. אז לא רק כשהפסוק הזה כבר קשה, הגאון בא וזורק עוד פצצה לאוויר העולם, ואומר, בכל זה סוכה. יושבים שם כל גאון העולם, והסיפור שם כמובן שכתוב, היו כמתמיהים. תמאים, מאיפה מביא את המדרש הזה? מה הפשט? אומר להם, מה הפשט? בכל, ראשי תיבות, בית, בסוכות ישבו שבעת ימים. כך, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למד, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל מארץ מצרים, באותי אותם מארץ מצרים. אני השם. כך אומר להם הגאון. זה בכל. אבל צריך להבין. למה? והשם בירך את אברהם בכל זה סוכה. זה מצד זה של ראשי תיבות. אבל צריך להבין מה הפשט בזה. אולי הגאון בעצם מגלה לנו בזה יסוד שכל עניין של חג סוכות, אולי דבר שיגלה לנו ויפרט את כל מה שהקשבנו בהתחלה. אני ממשיך הלאה. הגאון בפירוש על ספר יונה, חוזרים ליונה בן אמיתי, זה שקיבל את רוח הקודש בשמחת בית השואבה. שם אחרי שיונה בעצם יוצא מהדג ואומר את הנבואה שלו לנבי, הכתוב מספר לנו שהוא עשה לפני הסיפור מקיקיון וכל הדיון, יש מסוג שעוסק בזה שיונה בנה לעצמו סוכה וישב בסוכה הזאת, ומתוך הסוכה הזו הוא חיכה והתבונן לראות מה יקרה עם נבי, מה יקרה עם הנבואה שלו, האם יקרה משהו חשש שיקרה, ועד הקדוש ברוך הוא יחפר ובדיוק מזה הוא ברח. אבל הוא יושב בסוכה, מה העניין של הסוכה הזו? הגאון כותב, מחילה שושן לכם את זה מול העיניים, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגרונך ומקביך. ואמרו, בפסולת גורן ויקב, זה הדין של הסכך, שעושים את זה בפסולת גורן ויקב. וכן אמרו שיהיה צילתה מרובה מחמתה. והעניין, טוב, אז פה אני רואה שמובא החלק השני. במקור של הפירוש, הוא בא ומבאר על זה שיונה נכנס לסוכה הזאת. עכשיו הוא מגיע, מה העניין של הסוכה אצלנו? והעניין, כי כל מעשה עולם הזה ואושרו וטובו הכל מהשמש, כוונה תחת מערכת השמש, והוא שאומרו במזלה תל ימילת, הכל תלוי במזל, כפי אשר השמש עומדת במזלות, וזה ידוע לחוזים, ומי שמבין בכוכבים הוא יודע האם השנה הזאת תהיה מתאימה לזה, האם זה שנה ברוכה, האם זה זמן לטוע את זה, לטוע את המין הזה של העצים, או להשקיע במשהו אחר, זה החוזים בכוכבים. זה מי שנתון למערכת השמש. והוא ידוע לחוזים, ולכן כתבה התורה, באוספך, כשאתה אוסף את כל האוסף, את כל העושר, את כל הקבועה, את כל מה שלכאורה תחת השמש, לא תימשך אחר העולם הזה, אלא תעשה את הסוכה בפסולת של הגורן והיקב, שכל תעודה הוא הלחם והיין. אז מול הלחם היין שעושים סעודה, אתה צריך לעשות את הפסולת של הגורן והפסולת של היקב, של, כמו שאומר הפסוק בקהלת, לשחוק עושים לחם ויין, ואמרו שלא תהנה מהם אלא בפסולת, ותפרוש מאושר של העולם הזה, ותשב בצל שלא תחת השמש, ותהיה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, וזהו צילתה מרובה מחמתה. אתם מבינים את הפשט של הגאון? תלתה מרובה מחמתה, זה אומר שאתה, הצל הוא יותר מהשמש. אתה נכנס לסוכה, אתה נכנס לצל כזה, שאתה לא נמצא תחת השמש, שאתה לא נמצא תחת המערכת של השמש, אלא אתה מתעלה מעל המערכת הזאת. אתה נמצא תחת הצל. אתה נמצא תחת הצל של ענני הכבוד. המגילה שקוראים בסוכות, זה מגילת קהלת. ולכאורה שקוראים את המגילה, על פניו זה נראה ש... מה הקשר בין המגילה לסוכות? לא מוזכר שם שום מילה שקשורה לסוכה. שאר המגילות, כמו שדורשים על המילה מגילה, זה בא לגלות את העניין של החג. קוראים מגילת אסתר בפורים, זה בא לגלות על האסתר, על אסתר פנים הזה שהיה בפורים. שמגיעים למגילת קהלת, מה מתגלה לנו כאן? מה שלמה המלך רוצה לגלות לנו? כתוב בגמרא שרצו לגנוז את ספר קהלת. אבל רק בגלל שכתוב בסופו, יראת שמיים, השאיר אותו. מה כתוב בסוף ספר קהלת? סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מיתותיו שמור, כי זה כל האדם. מנה עם הפסוק הזה, כתוב קצת לפני זה. 12 פרקים, אתה קורא את המגילה הזאת, כמעט עם לשון בחוץ, כי הכל הבל. זה הכל הבל, וכל מה שעשיתי הבל, וכל מה שתחת השמש הבל. מה נשאר לנו לעשות? מגיעים לפסוק האחרון, כי זה כל האדם. את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מה שלמה המלך רוצה ללמד אותנו? המגילה הזאת היא מגילה שבאה באמת ללמד אותנו אחר הסוכות. שלמה המלך, האדם חכם מכל אדם, היה לו הכל. זה האדם שיכול להגיד לכל אדם בעולם, אני יכול לספר לך על כל מה שתחת השמש. אני קהלת ראיתי את הכל תחת השמש, וכל מה שתחת השמש, הכל הבל. כי הכל זה דבר שזה פרטים, זה חלקים, זה דבר שהוא נפרד. ניסיתי לאסוף עושר וראיתי שזה הבל. אספתי נשים וראיתי שזה הבל. אספתי חוכמה וראיתי שזה הבל. שידה ושידות, עושר וכבוד, הכל הבל. אז אני יכול לבוא וללמד אותך שיש שני סוגי קול. יש קול כזה שהוא מקבץ הרבה 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 פרטים, הרבה 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 הרבה, אבל גם שיש הרבה הרבה הרבה, אתה מגלה שאין לך כלום. אבל יש קול כזה שהוא קול האדם. זה אומרים בחתימה. החתימה של הספר מגלה דרך המהלך של כל המפגש עם כל הריבוי שיש בעולם הזה, מגיעים לכל מיוחד. כי זה כל האדם. סוף דבר הכל ישמע את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. יש קול שהוא שורשי. אתה מתחבר למקור, אתה מתחבר לנצח, אתה מתחבר לשורש. זה הכל האמיתי. זה הכל הכללי, זה כלל. כלל זה לא איסוף של הרבה הרבה פרטים. כלל זה ישות עצמית, זה מציאות אחרת. זה שורש, זה מקור, זה דבר עליון. זה אולי המגילה שהכי שייכת לך כסוכות, היא הכי מתאימה לך כסוכות. אתה עוזב את בזמן הזה שאתה נמצא באספה, שאתה אוסף את כל הגורן, את כל היקב, ועוצבך מגורנך מקווך, אז יש מקום לבוא ולטעות, שאולי העניין שלי זה לאסוף ולקבץ ולהקהיל הרבה דברים. אומר לך שלמה המלך, לא ולא. אל תתבלבל. כשאתה עוסף, אתה הולך לחסות בצל. בפסולת של הגורן והיקב, בצל של ענני הכבוד. בחג הסוכות מתגלה דבר מיוחד. בחג הסוכות מתגלה שאנחנו עוזבים דירת קבע. אנחנו עוזבים את התבועה, את הגורן ואת היקב. עוזבים את ההבל של העולם הזה. עוזבים את הכל הכללי, שהכיבוש של הפרטים, ונכנסים לחסות תחת ענני הכבוד, תחת השליטה האלוקית. זה מה שיהודי אומר כשהוא נכנס לסוכה, זה מה שעם ישראל מציין בחג הסוכות. השמחה יתרה, השמחה המיוחדת הזאת של חג הסוכות, היא באה לבוא ולהגיד לנו שאנחנו לא צריכים שום דבר חיצוני. אנחנו לא צריכים שיהיה אירוע מיוחד או דבר מיוחד שקרה. מתן תורה, יציאת מצרים, זה אירועים מיוחדים וענקים, אבל זה דבר שקרה. משהו מסוים, משהו מוגדר. בחג הסוכות אנחנו מגיעים למדרגה כזאת שאנחנו לא תלויים בשום דבר אחר. כל ענייננו זה להיות תחת כנסי השכינה, תחת ענני הכבוד. אנחנו שייכים לשליטה האלוקית בלבד. תפילתה מרובה מחמתה. אנחנו לא תחת השמש. כל מה שמתחת השמש זה הבל, זה קלה, זה נגמר, יש לזה סוף. אנחנו שייכים מעל השמש, אנחנו בצל, אנחנו בצל של הסוכה, בצל של צילה, זה אמונותה, צל האמונה. ככה אנחנו אומרים כל יום כשאנחנו מזמינים את המשפידים. זה מה שאנחנו בעצם מתחברים בחג הסוכות. זה המקום לשמחה יתרה. לשמחה יתרה הזאת יכולים לחגוג רק בירושלים, רק במקום שבו אנחנו אומרים את המזמור של שיר המעלות לדוד. שמחתי ואומרים לי בית השם נלך עומדות עירות לנו משערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מה זה חוברה לה יחדיו? כולם מכירים את המאמר של חז"ל שעושה את ישראל חברים. חברים חבקים אחד את השני, חברים מגיעים לירושלים, עוקדים ביחד. זה לא הפשט של חברים. חברים, המושג של חבר זה כנגד עם הארץ. בגמרא במשנה יש עם הארץ, ותלמיד חכם נקרא חבר. ירושלים עושה את עם ישראל חברים, מעלה את עם ישראל למדרגה כזאת שכולם נעשים חברים, כולם מתעלים למדרגה של תלמיד חכם. וזה המשך הפסוק, ששם עלו שבטים. רב תיודן דקדק מבחינה לשונית, הלשון לא מדוקדקת, לא נכונה. היה צריך להגיד לשם עלו שבטים. מה זה ששם עלו שבטים? ששם עלו שבטים, הכוונה היא ששם, במקום הזה, בעיר שחוברה ליחדיו בירושלים, השבטים מתעלים, השבטים מתקבלים עלייה, התרוממות. כשעולים לירושלים מתעלים על ידי ירושלים, מתעלים במקום הזה. עולים לירושלים, נפגשים במציאות השלמה הזו. תוספות כותב במסכת בבא בתרא, למה כתוב כדבר השם, כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים, שבראשונה כל התלמודי תורה היו בירושלים. אבא שרוצה שהבן שלו ילמד תורה, היה מעלה אותו לירושלים. ולמה לירושלים? כותב התוספות, שכשהילד עולה לירושלים ורואה שם את הכהנים בעבודתם, לוויים מדוכנם, ישראל בנביאם, סנהדרין הגדולה, נפגש עם המציאות הגדולה הזאת, כל כולו מתמלא יראת שמיים. ככה גדלים גדולי ירושלים, ככה גדלים הגדולים של עם ישראל, ככה גדלים להיות עמדי חכמים. אחרי זה מתפשט לכל הארץ, אחרי זה הרחיבו את זה לכל הארץ, אבל כי מציאות תצא תורה ודבר השם ירושלים, כל עם ישראל עולה לרגל ומקבל עליית נשמה, מקבל התרוממות, עליית מדרגה, עולים לירושלים, מתעלים, ששם עלו שבטים. זה בכל רגל ורגל, שלוש פעמים בשנה הקדוש ברוך הוא דואג לקשר אותנו אליו, שנהיה קשורים להיות למדרגה הגדולה, למדרגה גבוהה יותר. אנחנו קוראים ממלכת כהנים, ממלכת כהנים, כי אנחנו הכהנים של העולם, הכהנים של כל אומות העולם. אבל יש צד מסוים שכל אחד ואחד מאיתנו, אף על פי שלא כהן, זה יכול להיות קצת כהן. איפה זה קורה? בירושלים. מתי? כשכל אחד מעם ישראל מצווה לתת מהגורן ומהיקב שלו, חוזרים לגורן והיקב, הוא צריך להפריש תרומה לכהן, ומעשר ראשון ללוי. בשנים מסוימות בשביתה הוא צריך להפריש מעשר שני וחלק מעשר עני. מעשר שני מעלים אותו לירושלים, ושם אוכל אותו בקדושה וטהרה. כשאדם אוכל מעשר שני בירושלים, יש צד מסוים שהוא מפריש מעשר, והוא אוכל אותו. שהוא אוכל אותו בבית. למה אוכל אותו בירושלים? כשהוא עולה לירושלים, למקום ולמציאות הזאת שמגלה לו את האמת האמיתית שלו, את המדרגה הגבוהה שלו, מתגלה אולי הצד של הכהונה שבו. הצד הכהונה שבכל אחד אחד. ככה כותב הרב קוק. הרי כן שאדם אוכל מעשר שני, זה רמז, שמץ של כהונה שיש בך. שאתה אוכל מעשר שני, אתה יכול לאכול מעשר שני בקדושה, כי אתה כהן. אתה שייך לכהונה. זה מה שכל עם ישראל שעולים לרגל. זה מה שכל עם ישראל שעולים לירושלים. נפגשים במציאות הגדולה הזאת, במציאות המרוממת הזאת, מקבלים עלייה. זה בכל אחד אחד מרגלים. אבל כשעולים אחר כך סוכות לירושלים, ונפגשים בשמחה הגדולה הזאת של שמחה בית השואבה, שמשם, כמו שאמרנו את הירושלמי, משם שואבים רוח הקודש. זה לא נאמר על כל דבר ודבר. כשעולים לרגל, בזמן שמחה בית השואבה בחג הסוכות, יש אפשרות לתקול ברוח הקודש. מדרגה, זה התחלה של הנבואה, התחלה של הקישור הלוקי. איך מוכים את זה? יש את השמחה יתרה. אנחנו שוחחים בענני הכבוד. אנחנו מבינים שלשמוח באמת, השמחה המיוחדת של חג הסוכות, זה שאנחנו שייכים לשכינה. זה שאנחנו, כל המציאות האמיתית של עם ישראל היא תחת ענני הכבוד. לפי זה בעצם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד ששלושת הרגלים הם בעצם מבטאים את שלושת היסודות של עם ישראל. היסוד הראשון של עם ישראל, יציאת מצרים, חג פסח, עם ישראל יוצא לחירות. יציאת מצרים, הכל זה זכר ליציאת מצרים, כי בו אנחנו נולדנו. בו אנחנו קיבלנו את הגוף הלאומי שלנו. זה מאורע שהיה, בקרה, מאורע ענק, עצום, הכל זכר ליציאת מצרים. אחריו, השלב הבא, זה מתן תורה. זה יציקת הנשמה, זה התוכן שעם ישראל מקבל, זה התורה שאנחנו מקבלים. לתוך הגוף שלנו, את הייעוד, את המגמה, את התכלית. זה שני שלבים שקרו בזמן מסוים ונגמרו. מתן תורה היה בו"ב סיוון. יציאת מצרים היה בט"ו בניסן. אחריו מגיע השלב השלישי. נעשו למקדש ושכנתי בתוכם. זה השראת השכינה שעם ישראל אחראי עליה, להשרות את השכינה בתוכו, בתוך המציאות שלו, ובתוך כך בכל העולם. זה דבר שלא עוזב אותם. זה הנצח. זה הדבר הנצחי. השראת השכינה בעם ישראל, זה המגמה, זה העניין המייחד אותם מכל האומות העולם. אתם עדיי, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם אלו שעל יד, על ידכם שורה השכינה. ולכן בחג הסוכות, זמן שמחתנו, אנחנו מגדירים את השמחה הזאת, כן אין לו שום דבר, אלא קדוש ברוך הוא, אני והוא הושיענה, אני ואתה. הצל הזה של הענק כבוד, הצל הזאת שאנחנו בעצם מסירים מעלינו שום דבר, לא מאורע ולא זמן מיוחד ולא דבר שיתרחש בזמן מסוים ולא עניין מסוים שחוגגים עליו, ולכן דווקא ענני הכבוד ולא אמן ולא קריאת ים סוף ולא הבאר, ענני הכבוד זה מציאות שאולי ישייכת בכל 40 שנה, אבל היא מציאות שבעצם מייחדת ומגדירה את העניין המיוחד של עם ישראל. זה מה שמבטא החג הזה, זה מה שיכול לבטאות אולי השמחה השלמה, השמחה יתרה שיש בחג הסוכות, זמן שמחתנו. כשאנחנו עולים ומתעלים ונכנסים לתוך הסוכה, לתוך ענני הכבוד, דווקא ענני כבוד, דווקא השליטה האלוקית, דווקא השגחה האלוקית, אנחנו קשורים למציאות עליונה. אנחנו חוזרים לעניין הזה של הכל. כל האזרח בישראל ישוב בסוכות, סוף דבר הכל ישמע את אלוקים ונראה את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אומרים חז"ל ששלושה התאימם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מן העולם הבא. וזה אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו זה מה שאמרנו, והשם בירך את אברהם בכל. יצחק נאמר בו, כאשר אחרי שהוא מברך את יעקב, ויעקב יוצא, עשיו נכנס. ואז יצחק אומר לו, מי זה שהביא לי צייד, והבא לי מתנים, והבא לי מכל? ביטוי שלא מובן מה עושה שם. רש"י כותב, מה זה מכל? שכל הטעמים שרציתי לטעום, טעמתי. אתם זוכרים, אתם מבינים את מה שפרשנו, מה זה הכל הזה? הכל זה לא הרבה 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 דברים. יצחק טעם משהו אחד, אבל משהו שהוא שורשי, מקורי. מהמקור הזה הוא טועם את הכל. זה מה שנאמר ביצחק. יעקב אבינו נאמר בו, במפגש שלו עם עשיו, כשהוא נותן לו את המתנות, אז הוא אומר לו, יהי לך אחי כל אשר לך, יש לי רב. עשיו אומר, יש לי רב, יש לי הרבה. עשיו שייך לכמותיות, להרבה הרבה הרבה דברים. ומה יעקב עונה לו? אחי, יהיה לך מה שנתת לך, כי יש לי כל. אז זה הבכל מכל כל, כמו שאנחנו עוברים בברכת המזון, שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו כמו שברך את אבותינו, בכל מכל כל. אנחנו רוצים להיות קשורים למידה הזאת. הרמב"ן על התורה כותב דברים קצת בניסטר, קצת דברים של סודות, אבל אומר שהבכל הזאת זה מידה, המידה השמינית שקראנו את ג' מידות ביום כיפור, המידה השמינית זה אמת. האמת זה שייך למידת הכל. הכל זה בעצם שהאבות זכו להיות שייכים למידה הכללית, השורשית, הנצחית, כל אחד בעניינו, כל אחד בבחינה המיוחדת שלו. ואנחנו מבקשים שזה יהיה קשור אלינו, אנחנו רוצים להתברך בברכה הזאת. ברכה לא שמגיעה מהרבה הרבה דברים, מהרבה הרבה פרטים, מייצור של הרבה פרטים, אלא משייכות למקור, משייכות לנצח, משייכות לשורש. בחג הסוכות אנחנו מתחברים לשורש. בחג הסוכות אנחנו חוסים בצל השכינה, בצל ענני הכבוד. אנחנו כולנו, כל המציאות שלנו, הנשמה והנפש והגוף, נמצאים בתוך סוכה. עד כדי כך שאפילו שאנחנו ישנים, אנחנו קיימים מצווה. זה העניין של סוכות, זה העניין של השמחה. בחוץ, אז עכשיו זה קשה. יפה, אז עכשיו אני אומר, קושיה טובה, נכון? יפה, אני רציתי שיהיה את הנורא הזה. כל מה שאמרתי עכשיו זה מהלך ששמעתי מהרב ולא. אבל אמרתי שאני לא יכול להשאיר את הנשים בחוץ לו. אי אפשר להשאיר את הנשים בחוץ לסוכה. הנשים יכולות להיכנס לסוכה. הנשים אשכנזיות אולי יכולות לברך לשב בסוכה. נשים ספרדיות לא מברכות. נשים אשכנזיות כן יכולות לברך. אבל מי שהייתה בחג שבועות, מי שזוכרת קצת מה שלמדנו חג שבועות, האישה היא קול. והשם בירך את אברהם בקול, מה זה בקול? בת הייתה לאברהם. על הבת הזאת אומר הרמב"ן, בת זה מידה. דווקא השתמשו במושג הזה של בת. ברוך שעשה מכרצונו, כשלמדנו את זה, האישה לא ברכת שלא עשה ניגוי וכו', ברוך שעשה מכרצונו, ברכה אולי שכל כולה של האישה שייכת לרצון. האישה אולי, אני אומר את זה מדעתי, אבל אני חושב שאולי זה מתאים לזה, האישה שייכת לכל בלי סוכה. האישה לא צריכה מעשה, האישה לא צריכה להיכנס אל, האישה היא בכל, האישה היא כל. בת הייתה לו לאברהם אבינו ובכל שמה. כל האזרח בישראל, אנחנו מעטים את האישה מחיוב לשבת בסוכה, כי האישה לא צריכה את הסוכה כדי לשייכת למידה הזו. כל דבר כללי בלשון העברית, כשאתה רוצה להגיד דבר כללי, אתה מבטא אותו בלשון של נקבה. הנקבה, הצד הזה של האישה, היא הכלל. היא בעצם יכולה לכלול את כל הדבר, את כל השורש. לכן האישה מברכת, ברוך שעשה מכרצונו. אני לא צריכה את ההתפשטות, ולא את המעשים, ולא את הפרטים שצריך הרבה הרבה לעסוק, האדם, הגבר. אני פשוטה. אני שייכת באופן פשוט, בעצם מציאותי, לרצון השם, לענני הכבוד, לצל הסוכה. האישה שייכת בכל. גם שהאישה מברכת, שנזכה שכמו שברכו את אבותינו בכל מכל כל, האישה בעצם מכוונת לזה שגם זה שהיא פטורה מסוכה, משתייכת לעניין הזה של סוכה, בעצם מציאותה, בעצם זה שהיא כללית, בעצם זה שהיא אישה, היא שייכת למידה המיוחדת הזאת, לעניין המיוחד הזה של מידת הכל. ובמקום הזה של רחל אמנו, דווקא בזה אני חושב שאנחנו רואים שהאישה היא הכל, עקרת הבית, עיקרו של הבית, הדבר שמעמיד אותנו, את עם ישראל בגלות, זה רחל אמנו. ומי שראתה, או זה ראתה מה הנוסח של של הכניסה לסוכה או של הזמנת האושפיזין, שם רואים שבכל אחד מהלילות אנחנו מתקנים בחינה מסוימת בהקמת הסוכה, שהסוכה היא רחל אמנו. זה הדבר שמקיף את כל עם ישראל, את כל העניין המיוחד של עם ישראל. אז גם אם על פניו התחלנו את זה שאנשים פטורות מסוכה, דרך המהלך המיוחד של זמן שמחתנו, השמחה יתרה, הדבר שלא דורש שום דבר חיצוני אחר, אלא עצם זה שאנחנו קשורים ליסוד, לשורש, לכל, אז דרך זה אנחנו מגיעים, מבינים קצת העניין של, שהאישה היא בעצם הכל, היא בעצם חייה, בעצם תפקידה, בעצם זה שהיה נשארת פה בליל השנה רבה, בקבר רחל אמנו, שואבת מפה את הכוחות לבוא ולהבין שהיא הכל. ועם הכל הזה היא הולכת ומגשימה את הייעוד שלה בבנים, אם הבנים שמחה נאמר רחל אמנו, בגידול הבית כעיקרו של בית, והבאת המציאות הזאת שנזכה בעזרת השם לבניין של בית המקדש, לראות שם את השמחה יתרה, וגם שאנשים באות לשמוע ולראות ולקבל מזה את הכוח המיוחד שלהם, זה אותה השמיעה של הר סיני, אותה השמיעה של שם שהנשים באות בשנה הזאת שזכינו שזה מוצאי שנת שמיטה, מעמד הכאל, גברים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, באות להתבשם, באות להבין למה הן שייכות, מה הן באות להוליד, מה הן מצליחות להופיע, הן שומעות. הן רואות את הנשים והגדולי עולם, ראשי הישיבות וגדולי עם ישראל, שמחים בשמחה בית השואבה, הן רואות, הן שומעות, והן מתקללות בזה. שייכות למידת הכל. ולכן מי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. כי זאת השמחה האמיתית, כל שמחה אחרת זה חלקי, זה לא שלם. בשמחה הזאת, זה השמחה של הכל. השמחה השלמה שאין לה גבול, אין לה הפסק, אין לה שום סיבה חיתונית שבאה להגשים אותה. זה שמחה של שורש, שמחה של נצח, שנזכה בעזרת השם, נזמר שמחה שלמה. רב אמן, אמן.